שלום וברכה. אנחנו נלמד היום פסקה מנצח ישראל, שבעצם תבהיר לנו את כל מה שאנחנו מדברים פה בשיעורים הקודמים בצורה תמציתית. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים לקרוא, אני רוצה להראות לכם פה דוגמה מאלפת לאיך מהר"ל מדבר בבת אחת בכמה רמות. מה שאנחנו דיברנו על העיקרון הזה, תפוחי זהב ומשכיות הכסף, כאן בפסקה הזאת זה מאוד מאוד בולט. אנחנו עכשיו נקרא הפסקה הזאת מהקדמה לנצח ישראל, ונראה איך בהתחלה אנחנו נפגוש את משכיות הכסף, ואחר כך נראה שם תפוחי זהב. עכשיו, מה שאני רוצה להציע לכם זה שאתם כבר עכשיו, כשאנחנו מתחילים לקרוא, תחפשו מה מסתתר פה, לא מה שכתוב. כי מה שכתוב זה דברים נכונים, טובים, אבל הם פשוטים, ידועים, כל אחד יודע את זה. משהו כאן מסתתר, כמו שאמרנו, כן? מהר"ל מדבר על אומר דברים פנימיים, סודיים, כאלה שצריכים להבין אותם לעומק. אז מה מסתתר? וזאת עבודה שלכם עכשיו תהיה, בסדר? נתחיל מההתחלה. במה שכל סיבה ראוי שתימצא עם המסובב, מסובב, ואם לא כן, לא היה סיבה באמת, ואם אתה רואה סיבה והוא אינו נמצא עם המסובב, אינה סיבה באמת. המשל, כאשר אתה רואה שהבונה הוא הנגר והוא סיבה אל הבית, והוא מת והבית נשאר, או אם אתה רואה האב שהוא סיבה אל הבן, והאב מת והבן נשאר, אין עליך לומר שהבנאי הוא סיבה גמורה לבית, או האב סיבה גמורה אל הבן. אל תאמר כך, שהסיבה הוא שצריך שיהיה נשאר עם המסובב, שאם הוא סיבה אליו, סליחה, שאם הוא סיבה, עליו להיות נמצא, גם הוא צריך לקיומו. כן. זאת אומרת, עליו להיות נמצא, גם הוא צריך לקיומו. זאת אומרת, מה נאמר כאן? אם אני אומר שזה ששעון תלוי באוויר, זה, מה הסיבה ששעון תלוי באוויר? כי אני מחזיק אותו. אני סיבה לזה ששעון באוויר, נכון? עכשיו, אם אני אעזוב אותו, והוא נשאר קיים כאן, תלוי באוויר, אז מה זה אומר? שלא אני הייתי סיבה. מה הסיבה? אולי יש פה חוט שקשור למעלה, אולי קרה נס, אולי פה יש עוד איזשהו טריק שעשו כאן, אבל לא אני סיבה לזה ששעון באוויר. עד כאן זה ברור? מובן, נכון. אז אתה אומר, אם נגר בנה בית והוא מת ובית נשאר קיים, סימן שלא נגר הוא הסיבה לבית. זה פשוט, פשוט, יופי. הלאה, ממשיכים. 4. וכאשר נשאר הבית עומד אחר שמת הבנאי, זהו בשביל שלא היה הבנאי סיבה לעמידת הבית לקיום שלו. כי לא היה הבנאי סיבה, רק להתקרבות העצים זה לזה. ולהניח זה על זה, וכאשר אין הסיבה, לא ימצא ההתקרבות העצים. אבל קיום הבית הוא לעצמו, כי הארץ הוא הנושא עליו. אם כן, הסובב לעמידת הבית הוא הארץ. ובוודאי זאת הסיבה שהיא נשארת עם המסובב. תמיד, הארץ תמיד תישאר עם הבית. ולא ייתכן הסרת הסיבה הזאת וישאר הבית, מסובב. זאת אומרת, ברור שפה המערה לא מדבר על ארץ כפלנטה, או כחלק מאדמה, הארץ. מה הוא מתכוון הארץ? גרביטציה. ברור, נכון? זאת אומרת, כוח הגרביטציה הוא מאפשר שבית יהיה קיים בצורה כזאת. זו כוונה משיכת כדור הארץ. זו כוונה. כי אם סיבה, אם יש מסובב וסיבה לא איתו, אז מה הסיבה שלו? כי למה אתה קורא סיבה? נגיד, זה שזה תלוי באוויר, מה הסיבה? אני סיבה. ואם אני עוזב את זה והולך, אז לא, אני לא סיבה. זאת אומרת, מה שמהר"ל פה אמר, זה שסיבה ומסובב חייבים להיות צמודים, כי אם לא צמודים, זה לא סיבה. הסימן שהנגר לא סיבה לבית. לא, נגר לא סיבה לבית. הוא סיבה להתקרבות העצים, אבל לא לזה שבית קיים. כל דבר זה ככה. תמיד סיבה היא צמודה לתוצאה, למסובב. לא יכול להיות אחרת. כל דבר, אור. מה הסיבה שיש כאן אור? מנורה. אם אין מנורה, יהיה חושך. סימן שהמנורה היא הסיבה לאור. בסדר? מובן, נכון? זה דברים פשוטים. אנחנו במשפט איזה? תשע? הגענו תשע? תשע. וכן, אין האב סיבה אל הבן, אבל האב סיבה אל זריעת הזרע. וזאת הסיבה נשארת. כי אם אין האב, אין כאן זריעת הזרע. אבל הסיבה המקיים הבן הוא הטבע שנתן השם יתברך עליו. כי איך ייתכן שייתן הסיבה יותר ממה שנמצא בעצמו בו? ואם היה אב סיבה לקיום הבן, אם כן, תמצא שהאב ייתן לבן יותר ממה שיש בו. כי ייתן קיום לבן אף אחר שמת האב בעצמו, וזה לא ייתכן. ולבנו יש לו חיות אחר מיתת האב, בדבר זה אי אפשר שייתן דבר מה שלא נמצא בו. כולם מבינים מה שכתוב פה? נכון? פשוט, זה דברים פשוטים. אבל סיבה קיומו מסיבה אחרת, והוא השם יתברך, אשר הוא סיבת הכל, ואין סיבה זולתו. בסדר? מובן? יופי. יש מישהו שלא הבין מה שכתוב פה, את המילים הללו, את מה שדיברנו פה? יופי, אם כולם מבינים. אז אני עכשיו רוצה לשאול אתכם, מה כאן תפוחי זהב? מסקיות הכסף כולם הבינו. מה כאן מסתתר? כן? כן, זה הסבר יפה, טוב, נכון. אבל אני רוצה, אולי נגיד זה ככה. אתה אומר דבר נכון, הוא פשוט, גם זה דבר צפוי. כולם יודעים את זה. כן, ומה אתה אומר? מה מסתתר כאן בסיפור הזה? כן, ומה אתה אומר?
אם לא היה אבא, ואם לא היה בן, אז לא היינו מגלים גם את, את זה שהביא את כל העולם הזה למעגל הזה של סיבת הסיבות וכל הדברים האלה. זאת אומרת, בלי האבא ובלי הבן, אנחנו לא היינו מגלים את הקדוש ברוך. זאת אומרת, צריך להיות איזה משהו שיהיה פה, שיברא אחד את השני, כדי שיהיה המשך כאילו לקדוש ברוך, אם אפשר לחשוב על זה.
כן. כן, רעיון מעניין. ומה אתה אומר?
נגד התפיסה שהעולם הזה הוא
הקדוש
ברוך הוא מתחיל לעשות את
זאת אומרת שאם קדוש ברוך הוא לא היה מקושר לעולם, העולם לא היה מתקיים, זה מה שאתה רוצה להגיד?
זה פוסל את הטענה שאחרי הבריאה, הקדוש ברוך הוא מתקיים מהעולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתקיים מהעולם.
זה מה שאני
מתכוון. כן, זה מה שאתה מתכוון? שיש אנשים שאומרים, קדוש ברוך הוא ברא את העולם והלך, כן, והתנתק, ואתה רואה שכל חוקי טבע פועלים, למה הם פועלים? מי גורם להם לפעול? סימן שיש מישהו שעוקף את חוקי טבע הללו גם בכל רגע ורגע, וזה הקדוש ברוך הוא. נכון? זאת אמירה? כן, כן, בבקשה.
אני חושב שיש כמובן של נצח ישראל, זאת אומרת, החיבור בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה, אני לא יודעת בדיוק איך להכניס את זה בתוך המילים, אבל זה בדיוק העניין, זאת אומרת, מה מתקח? ההתגלות של הקדוש ברוך הוא גם בריאה בעם ישראל, לכן עם ישראל חייב להיות חייב להיות נצחי פה.
כן, גם נכון, נכון. ומה אתה אומר?
המשך הזה, אם הקדוש ברוך הוא מחיה, אנחנו רואים שהוא הנצח. אנחנו, אם יש עוד משהו שהוא נצח, שזה ישראל, אז כנראה שהם מקיימים את הבריאה בעצם, זה מה שמקיים את הכל.
כן.
המגמות של ישראל.
כן. 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 תראו, אתם אומרים דברים מאוד מאוד יפים, מאוד טובים, מאוד נכונים. ואני מסכים. רק אתם מבינים, פשוט אנחנו צריכים תמיד לנסות לברר, לבדוק איפה פה דברים כאלה ששושנה לא אמרה אותם. נכון? מי זאת שושנה? הגננת, נכון? אתם מבינים, זה מהר"ל הוא גאון אדיר, גאון עולם. זה בהרבה תחומים, גם בהלכה, גם ניגליניסטר, אם מייחסים עליו שהוא ברא גולם, אני לא מאמין כל כך בסיפור הזה, ואני חושב שזה המצאה, אבל בכל אופן, מספיק היה חזק שאומרים עליו שהוא עשה גולם, היה עושה דברים אדירים, חכם בצורה בלתי רגילה. עד כדי כך, שכשהגיע איינשטיין לארץ, אז רב קוק אמר לו שתורת היחסות שלו היא כבר נאמרה על ידי מהר"ל. בעצם מה שאיינשטיין עשה הוא רק הוכיח במספרים ובנוסחאות בצורה עקבית, קוהרנטית, זאת אומרת רציפה, הוכיח רעיון עצמו שכבר היה נאמר בפירוש ממש פרטי פרטים, יש את זה אצל מהר"ל. יש לי שיעור שלם שאני מראה בדיוק אחד על אחד כל תורת היחסות הכללית ותורת היחסות הפרטית ואיך זה מסתדר עם דבריו של מהר"ל, ממש מילה במילה. ואיינשטיין אמר לו שכבר אמרו לו את זה, שהוא כבר שמע את זה, מישהו כבר אמר לו את הדבר הזה. זאת אומרת, מהר"ל גאון עולם אדיר. לא, רק שנייה, כן? לא ייתכן שהוא יגיד לנו משהו שאנחנו יודעים את זה גם בעצם בלעדיו. אני צריך את מהר"ל להגיד שהכל מאת השם יתברך? כל אחד בין מנחה למעריב שהוא עולה שם ומדבר שם עם, ואומר מוריי ורבותיי ועם קול צרוד, אז הוא כבר יגיד לכם את זה. אני לא צריך בשביל זה מהר"ל. הוא צריך להגיד משהו כזה שזה גוואלדיק, זה עמוק, זה מזעזע, משהו דבר מאוד מאוד גדול, מאוד עצום. ואנחנו צריכים לנסות לפנח את זה, לראות את זה. איפה זה מסתתר כאן ב-12 משפטים הללו? כן, מה רצית להגיד? שמה ש? נוצרות. יכול להיות, כן, יכול להיות, בהחלט. כן, נכון, נכון. נכון, 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 כן, בהחלט. טוב, אז בוא ננסה לחפש. איפה מהר"ל אומר משהו כזה, עצום, גדול? עכשיו, הוא לימד אותנו איך לפענח את דבריו, איך לחפש את תפוחי זהב. הוא לימד, הוא אמר לנו, אם אתם זוכרים, אנחנו באחד השיעורים הראשונים, דיברנו על זה, שאומר, ברגע שאתה רואה משהו שהוא מוזר, משהו שהוא סותר, משהו שם יש איזושהי בעיה, אז דע לך ששם זה הסוד. ויש כאן שתי משפטים שהם סותרים מה שאמר מהר"ל. וככה, כתוב מה שהוא אמר במשפט 12, יש שני משפטים שסותרים מה שהוא אומר ב-12. איזה משפטים אלו? נכון, אחת זה 9. עוד אחת? איזה? 7, למה? מה סותר שם? לא, הסיבה לעמידת הבית זה כוח גרביטציה. 5, נכון. תסתכלו מה הוא אומר במשפט 5. הוא אומר, כי לא היה בניי סיבה, רק להתקרבות העצים זה לזה, והניח זה על זה. וכאשר אין הסיבה, לא ימצא ההתקרבות העצים. זאת אומרת, מצד אחד מהר"ל אומר ב-12 שרק השם יתברך, הוא מעל, הוא סיבה לכל. ופה הוא אומר שאם לא היה נגר, לא היה בית. אותו דבר גם ב-9, אם לא היה אבא, לא היה בן. והרי מהר"ל יודע, יש כל אחת. מבין ששלושה שותפים באדם, אב, אם וקדוש ברוך הוא. מה הוא אומר שאין סיבה זולתו? מה הוא מתכוון להגיד דבר כזה? כן, צריכים שם, אז שותפים, אז מה אתה אומר? מה, הם לא שותפים? כן, הוא אומר על אדם, בן ואבא.
גם שם,
נכון, אז הוא לא מדבר פה על אדם הראשון. וגם אם זה היה באמת ככה, אז הוא לא היה מביא דוגמה של, של בניין. הבית. הוא אומר ככה, אם אין סיבה אחרת בעולם, רק הקדוש ברוך הוא סיבה לכל דבר. הוא ברא את הנגר, הוא ברא את האבא, והכל, הכל. הוא סיבה לכל בסופו של דבר. ולמרות זאת, הוא אומר במשפט 5, אם לא היה נגר, לא היה בית. ואנחנו באמת רואים שבעולם שלנו, קדוש ברוך הוא לא בורא בתים, אין לנו שום בית שהוא עשה אותו. אז איך הוא אומר שאם לא, אם אין נגר, אז איך הוא אומר שהוא סיבה לכל?
לשום שהוא הסיבה לכל, לא.
כן, הוא מקיים את העץ, מקיים את האטומים של נגר, אולי אפילו אפשר להגיד שהוא גם מפעיל את הבחירה החופשית שלו, הכל. אפשר, זה משפט 12. אבל בחמש הוא אומר, אם לא היה נגר, לא היה בית. רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. אתה מבין שזה סותר? מבין, יופי. כן, מה אתה אומר? כן, נכון. כן, נכון, נכון. רק אני אומר, זה סותר או לא? ברור שבעולם ככה בנוי. אני עכשיו מדבר על המשפט. במשפט 12 הוא אומר שאין סיבה לזולתו. זולת השם. משפט 5 הוא אומר, אם לא היה נגר, לא היה בית. אז זה שזה נכון, אני מסכים, זה ברור, זה מהר"ל אמר. אני עכשיו שואל, האם יש סתירה? שתים עשרה מקיים. אבל הוא אומר, אין יותר סיבה זולת זה. הוא סיבה לכל. השם הוא סיבה לכל, ואין זולתו. ופה הוא אומר שזה, שאם לא היה נגר, לא היה בית. כן, אני מסכים. ארץ, שמיים, חוקי טבע, נשים, זה שנגר נושם, הכל, 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 הכל מיית השם, ברור. אני גם חושב ככה. אז מהר"ל מתכוון כשהוא אומר שבלעדי נגר לא היה בית. רק שנייה, רק שנייה. לא, אני שואל בדוגמה פשוטה. מה מהר"ל מתכוון כשהוא אומר שאם לא היה נגר, לא היה בית? מה הוא מתכוון? לא, 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 תקשיב, הוא אומר הפוך. הוא אומר, אם אין נגר, אין בית. אתה רואה שזה כתוב, תסתכל בחמש, אל תסתכל עליי. מה כתוב בחמש? אני אומר, אם אין התקרבות היצים, אין בית. נכון? זה מה שאומר? אחר כך הוא אומר שהקדוש ברוך הוא הכל עושה בלי נגר. זה סותר? על זה אני מדבר. אני עכשיו לא שואל מה במציאות, אני עכשיו שואל בדבריו של מהר"ל, יש סתירה פנימית או לא?
עצים, גם את זה הוא נותן.
אבל זה אתה עכשיו מסביר במציאות, ואני יכול להסכים או לא להסכים, כי אנחנו עכשיו נדבר על בחירה חופשית. אני עכשיו לא מדבר על זה, אני עכשיו מדבר על מהר"ל. מה הוא אומר? אם אין זריעת הזרע, אין אדם. אם אין נגר, אין בית. זה סותר את 12 או לא? מה אתה אומר? אבל אומר, הוא סיבה לכל. ב-12 אומר שהקדוש ברוך הוא סיבה לכל ואין זולתו. ממש, שנייה. מקור, אז בשביל מה אני צריך נגר? הוא גם ככה, נעילת העילות. הוא אומר פה, אם לא היה, תקשיב, הוא אומר, אם לא היה נגר, לא היה בית?
כן.
הוא אומר את זה. אז איך זה את העילת העילות?
לא, העילה
אני יודע, אני מבין, ברור, ברור. אני עכשיו מדבר מבחינה טקסטואלית. משפט שאומר שאין סיבה זולתו, ופה הוא אומר שבלי נגר אין בית, זה מבחינה לוגית, מבחינה, אני עכשיו אומר, רק מבנה, רק מבחינת ההיגיון צרוף. כאילו, אני יכול להסביר מה הוא מתכוון מהר"ל, ואז אנחנו נשאר במשהו ששושנה יודעת. אני רוצה לפני שאנחנו ניתן תשובה, שאנחנו נבין שיש קושייה, כי אתם ברוך השם מלאים וקדושים בהסברים שכולם יודעים אותם. אני לא צריך את מהר"ל בשביל זה, לא צריך להיות גאונות כל כך גדולה מה שאתם עונים. כולם מבינים שקדוש ברוך הוא מעל הכל והוא סיבה לכל והוא ברא את הכל ומקיים את הכל ואין זולתו ואנחנו כולנו דתיים. השאלה היא לא זאת, השאלה היא על מהר"ל, או שהוא בא להגיד לי דברים בנאליים, טריוויאליים, שכל ילד יודע את זה גם בלעדיו, או שיש כאן משהו שהוא עצום, אדיר. ואיך אני רואה את זה? אני רואה את זה בסתירה. ואם אנחנו נלמד ליישב את הסתירה, אז אנחנו נגלה את התפוח זהב הזה. אבל כדי ליישב אותה, קודם כל צריכים להפנים, להיות מודע שיש סתירה. כן, מה אתה אומר? כן. כן, נכון. כן, ומה אתה אומר? ואותו דבר גם תגיד באבא? תבינים? יש כאן סתירה. את הסתירה צריך ליישב. מה האפשרות ליישב? מה הייתם אומרים? איך אפשר להבין את זה שמצד אחד אומר נגר, בלי נגר ובלי אבא אין המציאות קיימת, כן? מצד שני אתה רואה שאומר שהכל תלוי. מה ההבנה, מה הפתרון, כן? נכון, נכון. זה בעצם, אני חושב מה שמר בורוכוב אמר בתחילת השיעור. אתה זרקת את המשפט אחד, אני בכוונה לא שמתי, כאילו לא התייחסתי, כי אחרת היית חוסך מאיתנו פה חצי שעה של חיפושים ודיונים, אבל נכון, זאת התשובה. בתוך מושג הקדוש ברוך הוא טמון נגר. אנחנו מתארים לעצמנו את השם יתברך כמישהו שיושב בשמיים, שם, למעלה. יש מישהו שם, בעולמות העליונים, ריבונו של עולם. ויש כאן עולם, ונגר, ואבא, ובתים, ועצים, וכולי, וחתולים. והוא מנהל אותנו מלמעלה. הציור הזה הוא ציור נכון, אבל הוא חלקי. יש פן אחר של הציור, והפן האחר הזה שאומר שאין עוד מלבדו, וכל מה שמופיע כאן בעולם, כל מה שמופיע במציאות, זה הכל הוא. אנחנו פשוט חושבים בצורה קצת ילדותית, בחשיבה דיכוטומית, שיש חיים שלנו פה וזה, ויש שם מישהו שהוא אחראי לכל, מנהל את הכל, משגיח, מכוון. הסתכלות הזאת היא הסתכלות שמפרידה, שעושה כביכול פה שתי רשויות, השם והעולם. וכל דבר בפני עצמו, הוא, נכון שהוא מנהל אותנו כל, והכל ממנו יתברך, אבל בסך הכל הוא, זה לא עולם, זה משהו אחר. אם זה משהו אחר, אז הוא יתברך חסר. הוא לא הכל, הוא רק אלוהים. ולא שעון, ולא נגר, ולא בית, ולא התקרבות עצים. הוא רק הקדוש ברוך הוא. זה יפה, זה תפקיד מכובד להיות הקדוש ברוך הוא בלבד. אבל עדיין זה משהו שהוא לא הכל, הוא חסר. לכן אנחנו חייבים להבין שזה לא מדובר פה על צורת החשיבה הדיכוטומית הזאת, המחלקת בין הבורא ובין נברא. אלא מהר"ל רוצה ללמד אותנו פה סוד גדול, פנימי, שהכל זה השם, הכל, מעל הכל, מקור לכל, ואין הפה יכול לומר ואוזן לשמוע מהו. אבל זה לא, אין חלוקה כזאת, שהקדוש ברוך הוא בשמיים, הוא בעולמות רוחניים, הוא נמצא שם, ופה זה עולם. יש פה שתיים. ברגע שאתה חושב בצורה כזאת, אז אתה חושב, אתה מצמצם את יחס להשם. לכן מהר"ל מלמד אותנו, מה שעכשיו אמרתי לכם, זה אחד המוטיבים המרכזיים בכל תורת המהר"ל, בכל שיטה שלו. הוא חוזר על זה בכל מקום, אומר את זה לפעמים בפירוש, לפעמים בהבלעה, כמו שאנחנו ראינו פה, אבל הוא חוזר ואומר את זה הרבה 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 פעמים. אני רוצה להראות לכם את האמירה הזאת שלו בעוד כמה מקומות, ושאתם תגידו איפה הוא אומר את זה. תסתכלו מקור 2. אומר המהר"ל ככה: האדם נברא אחרון בשביל שהאדם הזה משלים מעשה בראשית, ואדם מקשר עולם עד שהוא אחד לגמרי. כי העליונים בפני עצמם ותחתונים בפני עצמם, ואדם הוא שנברא מן העליונים ותחתונים, הרי אדם מחבר העליונים ותחתונים עד שהעליונים ותחתונים נעשו אחד, לאחד, ואין עוד עליונים בפני עצמם ותחתונים בפני עצמם. מפני כך נברא אדם אחרון. כי הדבר שהוא מחבר הכל ראוי שיהיה אחרון, כמו מי שהוא עושה חלק אחד ואחר כך עושה עוד חלק אחד, ואחר כך מחבר עד שהכל נעשה אחת. ואם היה אדם נברא הראשון, הרי לא היה זה בריאתו שהיה נברא לחבר ולקשר הכל. איפה פה פצצה? קרוב, מאוד 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 קרוב, כן. ומה אתה רצית להגיד, מה אמרת? נכון, בדיוק, זו האמירה. אין עליונים ותחתונים בפני עצמם. זאת אומרת, בבריאת העולם, בעצם מה שקרה, זה שאדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. הכל, השם היה לפני שנברא עולם. אבל כשנברא עולם, אז יצר מצב נורא, כביכול, יש השם ויש העולם, בורא ונברא, שתיים. וזה מצב קטסטרופלי. למה זה קטסטרופה? מה אתם אומרים? למה זה קטסטרופה שיש שתיים? שהוא לא הכל, שהוא לא הכל. זאת אומרת, אם היא לא הכל, אז הוא מצומצם לעליונים, זה עולמות העליונים, ויש עולמות התחתונים, אז זה נפרד, זה נורא, והיום, כן. או, בדיוק, בדיוק, אז זה העליונים, זה נקרא רק עליונים. כן, ומה אתה אומר? אני רוצה שקודם כל נבין מה כתוב פה, בסדר? אולי אחר כך, זו שאלה שהיא, אני חושב שאנחנו מדלגים פה על, על אוצר שנמצא בתוך הטקסט, בסדר? אז בוא נחזור. מה כתוב במקור 2? שנוצרו, שהופיעו פה 2, נכון? עליונים ותחתונים. וזה מצב נורא. כי יוצא שהשם הוא לא הכל. לכן, תפקיד של האדם, לאחד ביניהם. עוד מעט אנחנו גם צריכים להסביר מה זה לאחד, באיזה אופן. אבל קודם כל, מה הוא עושה? הוא מאחד. ואם הוא מאחד, אז יוצא שמרגע שיש כבר אדם, אז כבר אין חלוקה כזאת. כן, כמו שאמרת, אין עליונים ואין תחתונים. כל צורת החשיבה הזאת שהקדוש ברוך הוא בשמיים, הוא בעולמות שם, הוא מנהל אותנו, הוא מדריך אותנו, הוא משגיח עלינו, הוא שולח לנו פה סייעתא דשמיא, הוא מעניש אותנו, הוא עושה לנו את רעידת אדמה, הוא גורם לנו לנפילת בורסה, מתערב בחיים שלנו, גורם לנו, כל מה שהוא מנהל אותנו, כל המחשבה הזאת היא מחשבה דיכוטומית, היא מחשבה שהופכת את קדוש ברוך הוא למנהל גדול, אבל הוא משחק פה עם העולם. זה לא הוא. יש עולם שזה לא הוא. שהוא פה מנהל. וכל תזוזה של כל אטום, הכל זז, יקום ממנו, הכל. נכון. אבל הוא לא עולם. זה נקרא עליונים ותחתונים. עולמות הרוחניים, עולמות הפיזיים, גשמיים. זאת בעיה. זאת מחשבת עבודה זרה לחשוב דבר כזה. שנייה, לכן, תפקידו של האדם, וזה על ידי לימוד תורה ועוד דברים אחרים, כן? הוא שצריך להבין את שכל החלוקה הזאת היא חלוקה מתודית, היא באמת לא קיימת. אלא אין עוד מלבדו, הכל אין סוף. אז לא שעכשיו הכל פה אלוקים, כי אתה תגיד שהכל זה עליונים. הוא אומר, לא, אין עליונים ואין תחתונים. הכל דבר אחד. זאת עבודה שהייתה של האדם, שהוא מודע העליונים באמצעות האדם נהיו מודעים לגשמיותם. וזה נקרא שאין יותר עליונים. אין דבר כזה עולמות העליונים. לא קיים. זאת המצאה, זאת אמירה מתודית, כדי להסביר לנו עניינים מסוימים. אבל מהות זה שהכל אחדות אלוקית, אינסופית וטוטלית. בוא נקרא את זה שוב, פסקה הזאת, בוא נבין את זה. האדם נברא אחרון בשביל שהאדם הזה משלים מעשה בראשית, והאדם מקשר עולם עד שהוא אחד לגמרי. כי העליונים בפני עצמם ותחתונים בפני עצמם. וזאת הבעיה. זאת בעיה גדולה של בריאת העולם. והאדם הוא שנברא מן העליונים ומן תחתונים, הרי אדם מחבר העליונים ותחתונים עד שהעליונים ותחתונים נעשו לאחד, וזה ההמשך, ההמשך הוא העיקר. ואין עליונים בפני עצמם ותחתונים בפני עצמם. ולכן אומר מהר"ל במקום אחר, במקור 3, ואל יעלה על הדעת שהנמצאים הם דבר זולתו. אל תחשוב ככה שיש עולם, דבר כזה, שיש עולם, שזה זולתו של קדוש ברוך הוא, יש השם יתברך ויש עולם. אל תחשוב ככה, שאם היו נחשבים דבר זולתו, אם כן, הוא יתברך חס וחלילה, יחסר דבר. איזה דבר הוא יחסר? שנמצאים זולתו. אבל אין הדבר כך, כי כל הנמצאים שווים עליו באמיתת המציאותו, וכל הנמצאים אפס זולתו. חכו שנייה, אני רוצה שאנחנו קודם כל נתמלא באינפורמציה של מהר"ל. מה שהוא אומר פה, רק מבחינת המידע, רק שתראו מה מהר"ל אומר. אחר כך, אם יש לכם שאלות או קושיות או הסברים, אני מאוד אשמח לשמוע, אבל קודם כל בואו נראה מה הוא אומר לנו. אז שמתם לב, נכון? שהוא עוסק, שבעצם כשהוא אומר, הקדוש ברוך הוא כלול בתוכו גם נגר. עכשיו, הרעיון הזה, זה לא המצאה של מהר"ל. הוא אומר את הרעיון הזה, זה מסורת ישראל בעצם אומרת את זה, מ-3,300 שנה, ממעמד הר סיני, אולי אפילו מאברהם אבינו. אנחנו תמיד אומרים, זה אחד הרעיונות המרכזיים של תורת ישראל. ולכן, אני הבאתי לכם פה דברי כוזרי, שאומר את זה בדיוק אותו דבר, שזה חי 500 שנה לפני מהר"ל, מקור 4. ויש היו קוראים ליחס שבין בני אדם, בני ישראל, לבין האלוה, ולקשר אשר ביניהם, השם, שעל דרך זו נאמר עלו משנך השם אסנה, ואויבי השם, ואויבי השם הכוונה לאויבי עם השם. יש מישהו ששם לב מה הנקודה המרכזית כאן באמירה? מה אמר כוזרי? כן. תשימו לב מה שהוא אומר. הוא אומר שהקשר בין קדוש וברוך הוא ובין עם ישראל, הקשר הזה, איך הוא נקרא? השם. לא שיש השם בשמיים ויש אנחנו פה אדם, אלא הקשר בין עליונים לתחתונים, בלשון מהר"ל, הקשר עצמו נקרא השם. תקראו את זה שוב. ויש שהיו קוראים ליחס שבין בני ישראל לבין אלוה, ולקשר אשר ביניהם, השם. לא מישהו שם יושב במרומים, שעל דרך זו נאמר הלא משנאיך השם אשנא, ומדובר פה על עם ישראל. מסביר את זה כל יהודה, מפרש של כוזרי, מסביר את זה במכות 4א, רצה לומר שיש קוראים בשם השם השייכות והצטרפות, והקשר נמצא בין ישראל לאבים שבשמיים. עצם ההצטרפות של נגר להשם, זה נקרא השם.
ברוך אתה השם, והשם...
כן, כולל אותך. הכל. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בדומם, צומח, חי, מדבר, אנחנו לא מתכוונים להגיד שיש הוא שם, ויש כאן דומם, צומח, חי, אלא השם מתגלה בתור דומם, בתור עץ אילן, בתור עץ ברוש, בתור חתולה, בתור טראמפ, בתור עם ישראל. זה לא יש כאן חתולה ועץ ברוש, שמעל הכל השם משגיח ומקיים ומזיז את הכל, אלא זה הכל, וערך הכל הזה הוא ערך אינסופי, על עולמי, ניסי, שאנחנו קוראים לזה אלוקי. המשמעות של הכל היא משמעות אלוקית. הכל, כל המציאות, כל ההוויה היא מאוחדת, היא אחד. אין עוד מלבדו. יש רק אלוקות שמתגלית בפרצופים שונים של בני אדם, של כדור ארץ, של כוכבים, של שמחה ומחשבות. רק שנייה, אני רוצה עוד שנראה את מהר"ל. אומר מהר"ל במקור חמש, וכן אמר הכתוב, וידעת היום ושעותו אלוהיך, כי השם הוא אלוקי, כי אם בשמיים מעל הארץ מתחת אין עוד. עכשיו מהר"ל מסביר, אין פירוש אין עוד כי אין עוד אלוהים. אל תחשוב שהוא מתכוון שאין, יש קדוש ברוך הוא ואין מישהו אחר, יש רק הוא יתברך. לא, לא זאת הכוונה, מהר"ל אומר, אלא אין פירוש כך כי אין עוד דבר בעולם, אלא רק השם. כלומר, כי אין בריאה עוד בנמצא. אין דבר כזה, בריאה כדבר בפני עצמו, שהשם ברח, ברא. כן, בדיוק. וכמובן שזה כל הרעיון של שאנחנו דיברנו עליו, אמרנו שגם חז"ל מדברים על זה, למשל מקור 6. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, רבי ינאי אומר, תאומתי, כביכול לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני. כן, על שהכנסת ישראל היא כמו תאומה של קדוש ברוך הוא. ומה אומר פה? לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני. מה, השם לא גדול יותר? איך יכול להיות? רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אומר, תאומים, מה התאומים הללו? אם חושש אחד בהן בראשו, חברו מרגיש כך כביכול אמר הקדוש ברוך הוא. אמו אנוכי בצרה, שראשי נמלה טל, וכו'. כן, עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, אתם פעם ראיתם תאומים? ומה, אתם עשיתם ניסוי כזה, אתה דוקר אותו פה, שנית קופץ? לא זז, נכון? וכשמחוברים, אז גם אני בלי זז, אני כואב לי אם אני רואה שמישהו דוקר אותך. כן, בובי מייסס. זה לא ככה. אם אחד חש בראשו שאני גם חש, איפה ראיתם דבר כזה? אלא מה? אלא מה רבי יהושע דסכנין מתכוון כשהוא אומר פה שאחד כואב, שאחד חש בראשו, אלא זה אותו אחד שמופיע בשתיים. את מבין, זה אפילו בתאומים סיאמיים זה לא עובד. זה לא בנוי ככה. אם יש להם שתי ראשים, אז זהו, הם לא מרגישים את הכאב הזה, כאילו אם אתה דוקר ראש של אחד, שני לא מרגיש כאב. יד, כן, כי זה מערכת אצלה מחוברת, אבל ראש לא. אז מה הוא מתכוון, רבי יהושע דסכנין? זה מה שהוא מתכוון. אין יותר עליונים ותחתונים. ואני חושב שזה פשט של רש"י, מה שאנחנו התחלנו, אתם זוכרים בתחילת הפסקה הזאת, אנחנו למדנו דברי רש"י. מה הוא אומר שם? ראיך וראי אביך אל תעזוב, בית אחיך אל תבוא ביום עידו, טוב שכן קרוב מאף רחוק. מה אומר רש"י שם? מי זה ראי אביך? מקור 7 אצלכם, ראי אביך. מה אומר? זה הקדוש ברוך הוא. זאת הגישה, אתם מבינים, זה לא המצאה של מהר"ל. גם רש"י חי 500 שנה לפני מהר"ל. זאת שיטה, זאת דרך של תורת ישראל, שחכמי ישראל אומרים את זה. למה ראי אביך זה קדוש ברוך הוא ונגר זה לא יכול להיות קדוש ברוך הוא? וזה מתבטא בכל מיני צורות, למשל במקור שמונה, אותו דבר, אותו גם אומר מהר"ל במקום אחר, השכמת בית המדרש, זהו כבוד התורה, אבל הכנסת אורחים, כבוד אלוהים עצמו, להכניס אורח לבית ולכבדו בשביל שנברא בדמות וצלם אלוקים, דבר זה נחשב כבוד השכינה עצמו, והוא יותר מן התורה, לכך התנה התנא מקדים זה שאומר חביב אדם שנברא בצלם אלוקים ואחר כך חביבים ישראל שניתנה להם כלי חמדה. זאת אומרת שזאת הסתכלות אחדותית, וההסתכלות הזאת זה תפוחי זהב שמסתתרים פה מאחורי משכיות הכסף. למה הם מסתתרים? למה לא להגיד הכל בפירוש? למה לא לדבר על זה בפירוש? כי אנשים בטעות יכולים לחשוב שטויות, יכולים לחשוב מחשבות, כן, נגר זה קדוש ברוך הוא, אז הנה יש לנגר בן, גם הוא קדוש ברוך הוא, שם יש, זה היושקי, נוצרות, כל מיני מחשבות מוזרות, איך אפשר לחשוב שמין הבנות מגושמות, לא נכונות, לא טובות. ולכן לא מבליטים את האמירות הללו. ולמה אנחנו כן עכשיו מבליטים בריש גלי ומדברים על זה בפירוש? בגלל שכמו שאומר הרב קוק בספר דת אלוקים וגם בעבודת אלוקים, אומר שעכשיו הגיע הזמן שאנחנו נגיד דברים הכי פנימיים של תורה, אתם זוכרים דיברנו על זה? באופן פופולרי, להוריד את זה לאדיוטה האחרונה. ולהסביר דברים עמוקים באופן פופולרי. לכן נראה שעכשיו זה מה שאנחנו צריכים ללמוד, לזכך את האמונה שלנו, להעלות אותה, להעמיק אותה, לא להישאר ברובד כזה של כמו שמעתי שם, גננת, אלא להבין עומק. והתורה אומרת עומק, אז זה הכל משתנה, כל הגישה, כל החיים, הכל, הכל. זה סוג ההבנה כזאת שמשנה חיים. כן, שאלות. כן, בבקשה.
אם המשרד הוא המחבר בין העניינים תחתונים לפני כן האדם הראשון, מה היה עד האדם הראשון? בשישה ימים,
מה היה מחבר בין העניינים תחתונים? אז זה לא היה. זאת הבעיה. זו הייתה הטרגדיה של בריאת העולם. זה שבירה, קטסטרופה של נורא והיום. כן, שזה, נכון שזה לצורך והיה בזה עניין, אבל זה היה מעשה מזעזע. כן? כן, כן. לא, אנחנו לא אמרנו שנגר הוא אלוהים, אנחנו אמרנו שבמושג אלוקים כלול נגר. נגר, חתולה, ועננים, ומלאכים, ועולמות עליונים, הכל זה גוונים שונים. כן, נכון. זהו, אני צריך כבר לסיים. סליחה.